עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
שלוש FM, בוקר טוב, חצי צהריים טוב. כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 11 ל-12. עורכת התוכנית אייל פרנק, מי שאחראית על הדיגיטל היא מיכל קדוש, ואחראית על הרשתות החברתיות היא הוא, רון שהין, ואחראי על השידור ומעביר אותנו לתוך גלי היתר, הוא איציק אהרון שלנו. בוקר טוב. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 1-900-722-103. אתן יודעות ואתם יודעים שאנחנו אוהבים שאתם שולחים לכם, שולחות לנו הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70. ואנחנו פה נתחיל כבר לעבוד. אני בדרך כלל אומרת איזה כמה מילים של פתיחה, אבל השבוע כבר, אנחנו באמת כן נכנסים לאיזושהי שגרה, שגרה של אחרי קורונה, שגרה של ילדים שמתחילים להוציא עכשיו כל מיני התנהגויות שכן אפשר לחשוד או לחשוב שהקורונה העצימה או אפילו גרמה להם. אין ספק, הילדים עברו שנה קשה מאוד, גם המבוגרים, נו, זה ברור, אבל וזה אותם מבוגרים שצריכים לתת מענה לאותם ילדים שכולם עברו יחד שנים קשות, אבל כמבוגרים גרים, לנו יש חובות אחרות, ובוא, אני אדבר עם מאזינות ומאזינים, ואגיד מה החובות, שזה בעצם מה עוד אפשר לעשות כדי לעזור לילדים שלנו. אז הווה ונתחיל. אייל, אנחנו מוכנים, נכון? שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי, גם לך.
שלום מיכל, שמי מיכאל. רציתי להגיד לך קודם כל שאנחנו מאוד אוהבים את התוכנית ומאזינים תמיד, ואני קצת מתנצל אם אני גם גב, זו פעם ראשונה ברדיו.
אז תודה ואני שמחה על ההתרגשות, התרגשות זה טוב, ואני מודה לך על המשוב ועל המחמאה, בכיף.
תודה.
כן.
אז ככה, אני אבא לתאומי, זוג תאומי בני 5.5, שלומדים במסגרות שונות.
מה זה אומר מסגרות שונות, מיכאל? מה כוונתך מסגרות שונות?
הילד בתלמוד תורה והילדה בגן, זה כאילו מקומות נפרדים. ההתלבטות שלנו זה כשהגננת מלפני כמה חודשים כבר טוענת שהילדה יש לה קצת בעיה של בשלות, והיא מאוד מאוד מסתפקת עם להעלות אותה לכיתה א' שנה הבאה. מצד אחד, זאת אומרת, אם היא הייתה לבד, לא הייתה לי התלבטות, הייתי משאיר אותה, כי תמיד זה לא גורע לפי דעתי, וזה לא נורא להשאיר עוד שנה, במיוחד אחרי הקורונה. הבעיה שלנו זה שהילדה הזו היא מאוד מאוד קנאית לאח שלה, והם ילדים תאומים שתמיד יש ביניהם סוג של תחרות נסתרת. ואני מפחד שיהיה יותר חסרונות מאשר יתרונות ברגע שאנחנו נשאיר אותה והילד יעלה.
אתה צודק, מיכאל, אתה צודק. אתה צודק, כשהם תאומים אנחנו נכנסים שיקולים נוספים, אתה צודק לגמרי, אתה צודק בעצם זה שאנחנו, ובלי אפילו, אתה יודע, אנחנו משתמשים תמיד במילים שיפוטיות כמו הוא יהיה יותר ממנה, או יהיה לו נקודת זכות יותר ממנה, או כל מיני דברים כאלה, גם בלי שנהיה שיפוטים, זאת אומרת, ברגע שאנחנו לוקחים תאומים ועושים להם, עושים כזו היפרדות, כזו ספרציה, וגם באמת כזו שנחשבת, כאילו לרעתה, היא נשארת עוד שנה בגן, אוקיי? היא לא מתאימה לכיתה א', אז יש בזה באמת חסרונות רבים, כי הנטייה שלנו בתאומים זה להשאיר אותם כמה שיותר יחד, שווי ערך הכוונה, לא באותה כיתה אולי, כמו שעשיתם אפילו לא באותם גנים, אבל שווי ערך כן, במה שקורה איתם בחיים, שניים יחד בכיתה א', אתה צודק.
השאלה שלי זה אולי חשבנו על אפשרות כזו, למרות שהילד, לפי לדעת הגננת, הוא מאוד בשל, ואנחנו גם רואים את זה בבית, שהוא יותר יודע את החומר, ויותר שותף בגן, ויותר... אולי להשאיר גם אותו, כי בכל זאת עברנו שנה של קורונה, וזה לא נורא... מצד שני, הוא גם יכול להשתעמם, והוא די מוכן לכיתה א', לפי דעתי.
כן. תראה, כשאומרים היא לא מוכנה מבחינה בשלות, אני מניחה, צריך להיכנס פה לפרטי פרטים, מיכאל. אני מניחה שהכוונה היא שמבחינה רגשית, לא רוצים להעמיד אותה, בוא נגיד, בקשיים או במשברים שכיתה א' עלולה לייצר. עכשיו, אנחנו, מיכאל, אני רוצה שאתה, יחד עם הגננת, תפרקו את זה. מה כוונתך? לא בשלה, כי תראה מה זה...
אנחנו יודעים.
מה, תגיד לי. מה?
הכוונה היא להרבה פעמים שהיא ככה, היא טוענת, למרות שבבית אנחנו לא רואים את זה, אבל זה לא קנה מידה. היא טוענת שהיא הרבה פעמים מפספסת הוראות, היא לא ממלא הוראות בצורה מיטבית, היא לפעמים מה זה לפעמים? היא הרבה מהחומר בכלל לא יודעת, אנחנו באים ושואלים אותה על הדף קשר, והיא לא כל כך זוכרת או מבינה מה דיברו. בעיקר זה ההוראות, היא אומרת שהיא יכולה להגיד משהו והיא תעשה משהו הפוך.
עכשיו, השאלה אם זה בגלל שהיא לא מבינה, או זה בגלל שהיא ילדה חזקה ועקשנית, והיא לא רוצה לשתף פעולה עם הגננת. זה יכול לבוא ממקום אחר לגמרי.
אני, לפי מה שאני מכיר את הילדה שהיא די חכמה ודי מבינה עניין, אני חושב שהיא די מרחפת שם. פשוט לא, אולי לא מעניין אותה חלק מהדברים.
אז יכול להיות שהיא עושה את זה דווקא כי זה משעמם לה, לא כי היא לא מבינה.
זהו, לכן...
אתה מבין, אתה מבין את הקטע? זה טריקי. זה טריקי מאוד הדבר הזה. היכולת שהילדה הולכת לגן, וממש לא מעניין אותה, היא עושה משהו בראש שלה. אומרים לה לעשות משהו, וככה בליבה ממש לא בא לה, עושה משהו בא לה. משהו, היום הילדים הרי כל הזמן, בא לי, בא לי, לא בא לי, לא בא לי. אין זה... אתה מבין כמה זה טריקי? אני אגיד לך מה, אני בשלות יותר, זה כאילו, מה שאתה מתאר לי, זה מתאר לי ילדה עם קצת עם איזשהו סוג של פיגור קוגנטיבי. מסבירים לה... היא לא עושה מה שאני רוצה, ואני מפרשת את זה כאילו היא לא הבינה אותי. מה? מי? אתה מבין? זאת נשאלת השאלה. האם אנחנו קוראים, האם הגננת, אנחנו קוראים תמונת מצב אמיתית, רלוונטית. אני חושבת שאפשר יהיה לבדוק, כי אתה מבין, היא מדברת פה על קוגניציה דווקא, לא על רגש. רגש זה אם היא הייתה אומרת לידה לא בשלה, היא נעלבת מכל דבר, היא בוכה מאוד, היא לא יוצרת קשרים חברתיים, אפילו אם היא הייתה אומרת היא לא מצליחה לשבת מרוכזת פעם קראו לזה ריכוז, היום קוראים לזה שעת ציפור או משהו כזה, אבל היא לא מדברת על זה, היא מדברת על התנהגויות שאני ברגע בשנייה יכולה לפרש אותם כהתנהגויות של ילדה עקשנית שממש לא עושה מה שאומרים לה, לא בא לה, לא מעניין אותה. ובבית אתה אומר זה לא קורה. בבית היא קורא תמונת מצב מצוין, זאת אומרת בבית היא לא, שם היא נמצאת קצת באיזושהי מלחמה, יעני, כאילו היא אומרת את לא קובעת עליי. או יאללה, משעמם לי בקוב אחו, אני אעשה מה שאני רוצה. ובבית לא, בבית היא משתפת פעולה, היא מבינה כל הוראה שנותנים לה, תלכי, תביא, תרימי, תורידי, תעטפי, תקבלי, תכניסי מעל, תכניסי מתחת.
נכון.
זה באמת יכול לשבת על משהו אחר. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. גם נניח אם זה ישנו, בין היום לספטמבר יש חצי שנה. כמעט, בוא נעשה חשבון. 6, 7, 8, לא, 3.5 חודשים. הראשון לספטמבר, בוא נגיד גם ספטמבר עדיין לא נחשב, כי כבר בשישה בספטמבר ראש השנה, ושבוע אחרי זה יום כיפור, ושבוע אחרי זה שבוע חופש סוכות, גם את כל ספטמבר עוד יש לנו. יש לנו 4.5 חודשים לחזק את הילדה, במה שהגננת חושבת שהוא לא בשלות. בוא נעבוד על זה. בוא ניכנס לעבודה. פעמיים בשבוע חוג מסוים, עוד פעם בשבוע חוג אחר. בוא נראה, בוא נבדוק, בוא נרד לעומק העניין. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא, נדמה לי שיצא לי לדבר על זה לפני שבועיים או משהו כזה. פעם, עד לפני, בוא נגיד 10-12 שנים, 13 אולי, ילדים שנולדו מהראשון לינואר עד ה-31 בדצמבר, עלו לכיתה א', עכשיו ברור לך שאז היה בכיתה א' ילד שכבר מלאו לו 6.5 וילד שרק עוד 5 חודשים ימלאו לו 6, נכון?
נכון, נכון.
אף אחד לא, למה, ככה זה היה, בול, זהו. שנתון עולה, שנתון הולך. הילדים עם החברים, הילדים עם הזה, הילדים עם הזה. ברור שהיו כאלה שלא היו מוכנים, לא קוגנטיבית ולא רגשית, ויכול להיות שגם שילמו על זה מחיר. אבל כל העניין הזה של רגע ונשאיר שנה בגן, לדעתי היד קלה מדי על ההדק. נכון שהאופציה קיימת, אבל צריך לרדת לעומק. עומק. תראה איזה שאלות עכשיו, איזה תהיות עכשיו העליתי בפניך. סביב הנושא של מה שהגננת אמרה, אל מול איך שהילדה מתנהגת. בוא ניקח אותה לאיזשהו מקום. בוא תיקח אותה לאבחון אחר, פרטי, מי שלך. שהיא תבדוק שזה יכול להיות נורא מעניין או משהו כזה. בוא תראה אם יש כל מיני מבחנים, כמו מבחני מכוננים. יש אותם לפעמים אולי גם ברשת או משהו כזה. תתחיל לשאול את הילדה כל מיני דברים. בוא תיתן לה הוראות מסובכות. בוא תיתן לה הוראות מסובכות.
זהו, על זה חשבתי, שההוראות בגן הן הרבה יותר מסובכות מהוראות בבית.
אני לא יודעת מה זה יכול להיות. למה זה יכול להיות מסובך? תסדרו את הדברים, תלכו לשטוף ידיים ותשבו לאכול. זה מה שהתכוונתי שתיתן לה גם בבית. לא הוראה אחת, לכי לסדר את החדר, אלא הוראה שיש בה... סליחה, אני קצת צרודה היום. אלא הוראה שיש בה שלושה מהלכים. לכי רגע לחדר, בחדר שינה של אמא ושלי, מאמי, מאחורי הקורסה שמתי את הנעלי הבית שלי. בתוך הנעל בית יש גרב. תביא לי אותה, אני רוצה לגרוב, קר לי ברגליים. בוא נראה. אתה מבין איזה הוראה מורכבת זאת?
זה לא מורכב. בשבילה, כאילו, זה מה שאני אומר.
אוקיי, אז מה?
היא תעשה את זה, היא תבצע את זה.
אז מה מורכב יותר בגן? או למשל, אז בוא משהו אחר, בוא נספר לה סיפור, ואז נגיד לה, נגיד מספרים לה את כיפה אדומה, קפצי לראש סתם, ואז אתה אומר, בואי רגע נחשוב, מיכלי, אם כיפה אדומה לא הייתה מדברת עם הזאב, מה יכול להיות היה קורה? זה הכי... אינטלקטואלי שצריך, שאפשר. בוא נראה אם היא משתפת פעולה. יכול להיות שהילדה הזאת היא לא מגורה מספיק אינטלקטואלית. יכול להיות שהילדה הזאת עקשנית. יכול להיות שהיא חשה שהגננת בוחנת אותה והיא עושה לה דווקא, והיא לא מבינה שזה יוצא לרעתה. כי הגננת חושבת משהו אחר. יש פה המון תהיות, מיכאל. אני לא... אני אוהבת להכניס ילדים לכיתה א', היום מערכת החינוך, תודה רבה, היום מערכת החינוך כל כך רואה את הילדים יותר מפעם, נכון שום דבר לא מושלם, אבל יותר מפעם. אז ויש את החוגים למיניהם, ויש ספריות, ואפשר להעשיר ילדים ברמות, אבל צריך לעבוד בזה. אני מתכוונת להורים, אתה מבין?
כן, כן.
ואני אגיד לך את האמת, ממש אני לא הייתי רוצה להשאיר את הילד עוד שנה בגן. זו שנה שהוא כל כך לא ייהנה ממנה. ימחזר חומרים, הוא בגיל שמתאים לו ללמוד, לקרוא, לכתוב, להתפתח.
נכון.
להבין מספרים, לא הייתי רוצה להשאיר אותו שנה בגן. ומאידך הייתי רוצה בדיוק לדעת מה קורה עם הילדה, ואיך לעזור לה, ואם אכן יש בעיות לקדם אותה. יש, תראה, כל החלטה שלנו, מיכאל, כל החלטה שלנו, כל בחירה שלנו, כמה דברים יש בה. אחד, אנחנו אף לא יודעים אם בחרנו נכון עד אחרי שעשינו את זה. ואז יכול להיות שראינו שטעינו. אחד. שתיים, האספקט אחר של להסתכל על החלטות ועל בחירות, תמיד אנחנו מרוויחים בזה משהו ומפסידים בזה גם משהו אחר. בבחירה הכי קטנה, כמו ללכת לקנות בגד, ויש שם שניים מהממים, ואתה בוחר לא להגדיל את המינוס, אז אתה מחויב לבחור רק אחד משני הבגדים, וברגע שבחרת בלבן, לא לקחת את המפוספס, ויתרת על המפוספס. זאת אומרת, בכל בחירה, אנחנו מרוויחים משהו ומפסידים משהו. ופה צריך לראות שההפסד לא יהיה כבד מדי על הילדה, אם אכן הוא ישנו. ואפשר עדיין... את הדברים האלה שאנחנו נמצא, לכן אני חושבת שיכול להיות שיבחון יהיה יותר מפורט, שם היא תדע מה קרה, היא לא תגיד, אתה מבין, יכול להיות שהיא תבין שהילדה לא משתפת את הפעולה, אבל כשהיא תיתן לה להכניס משבצות לריבוע, היא תראה, וואו, ואז היא תחשוב על זה אחרת.
אוקיי,
זה בכלל, אז רגע, אז יש לה משהו באינטלקט, אתה מבין? כי הגננת אמרה את בשלות, אבל דיברה על אינטלקט. כן, אני לא פתרתי לך את הדילמה, אבל כן, אני מקווה שפתחתי לך את זה לעוד בדיקות.
לא חשבתי על הצד הזה בכלל של אולי דווקא יוסף.
כן. לא, ואנחנו לא יודעים, לך תדע. אולי תברר קצת מה מרית היחסים, תשאל את הילדה, כי בדרך אגב, איזה יום, תגידי, מה את חושבת על מיכל הגננת? איך היא בעינייך? וכשהיא אומרת לעשות דברים, מה? את עושה מה שהיא מבקשת? בא לך? היא תגיד כן. תגיד, וואי, מה בא לך למשל? ויכול להיות גם שלפעמים לא מתחשק לך, אז מה את עושה? את יודעת למה אני שואל? כי אני כבר שכחתי מה זה להיות בגן. כי יכול להיות ש... אני לא רוצה שהיא תרגיש כאילו היא בחקירה. אוקיי? ואז תגיד, יו, אני שכחתי מה זה להיות ילד בן 5 בגן, ספרי לי. ומה קורה? אז מה עושים? אז מה קורה? ויש עוד ברך, יש עוד פתרון. והפתרון השני, כדי לדעת מה קורה בעולמם של ילדים, זה בובות אצבע. קונים בובה של מבוגר ובובה של ילד, אפשר לקנות גם מלך, מלכה, סבתא, כל מיני דברים כאלה. זה לא דברים מאוד זולים, אבל יש אותם, ושמים אותם על האצבע. עכשיו, תמיד עושים פה היפוך תפקידים. אתה הילד, ואתה נותן לה את תפקיד המבוגר. ונגיד, בואי נגיד שאנחנו בגן, ואתה עושה עם האצבע ככה, מי שרואה אותי בפייסבוק, רואה אותי עובדת עם האצבעות. שלום, מיכל הגננת, הגעתי. ואז אתה תשמע בדיוק מה הגננת אומרת בבוקר. שלום, מיכל. שלום ילדה, תזדרזי, תיכנסי, כבר הגעת באיחור היום. או שהיא תגיד, שלום, שלום, קטנה שלנו, מה שלומך? זאת אומרת, אפשר לגלות עולם ומלואו בבובות אצבע, במשחקי תפקידים הפוכים עם ילדים. כי ילדים, מיכאל, יודעים לדבר, או יודעים לשחק, או יודעים להגיד רק את עולמם. זהו, מעניין.
וואו.
אז יש לך עבודה, כן.
כן, כן, בהחלט.
בהצלחה, ואני רוצה שתתקשר עוד חודש, תגיד לאייל שזה אתה, ואני מעניין מה תהיה החלטה, או מה אתם עושים, או דברים כאלה ואחרים.
אוקיי.
בהצלחה.
תודה רבה, בבקשה. תודה שיש שבת שלום.
שבת שלום. שבת שלום. אוקיי. אוקיי, יש מצבים, נכון, שאתם מגיעים למיכל דליות ולא מקבלים תשובה, בום, טרח. הרבה פעמים אני בום, טרח, אבל יש מצבים שאני רואה את עצמי בתור שוטר תנועה. רגע, תלך ימינה, תלך שמאלה, תראה מה יש מעבר לפינה, חייבים עוד לבדוק, חייבים לרדת לעומק העניין, חייבים עוד להביא תשובות, חייבים עוד לדעת ולקבל תמונת מצב. ואז בואו נראה ונשקול את זה שוב. כן, זה היה מעניין. הטלפון שלנו הוא 1-907-22-103, הוואטסאפ שלנו להודעות טקסט קצרות הוא 054-70-103-70, והנה השיחה השנייה. שלום.
בוקר טוב, מיכל.
בוקר טוב.
קודם כל, תודה רבה. התוכנית שלך באמת ממש מעניינת, ומראש אני רוצה להודות לך גם על השירות הטוב שאת עושה להורים, ובמיוחד לילדים, זה משהו.
כן, אני יוצא, נכון, תודה, תודה, תודה. לי יוצא מדי פעם להגיד, אני סנגורם של הילדים. אני מכשפה, אני מקשה על החיים שלהם, אבל מתוך זה שאני הסנגור שלהם. אוקיי, תודה. איך קוראים לך?
לי קוראים יובל.
אה, יובל. כן.
ככה, לי ולשתי יש בן שהוא בן 2.5, ולפני כמעט חודש התווספה לו אחות קטנה וחמודה.
מזל טוב.
תודה. ולדבר הנפלא הזה באמת נלווים קשיים, שרציתי לדעת אם הם בגדר הטבעי, או שבאמת קורה פה משהו שהוא קצת חריג, ואנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתו.
אוקיי, בוא נשמע.
אז מעבר לקונצים הרגילים של היום-יום, של קצת יותר תומת לב ודברים כאלה, עיקר הקושי מתעורר בלילה. השקבות, אני כן צריך להגיד מראש שהלילות תמיד היו קצת יותר קשים, אבל משהו עכשיו באמת כבר נהיה ברגשה קצת חריג. ההשקבות מאוד ארוכות, באמצע הלילה יכול להתעורר בבכי, בצעקות שאנחנו באמת לא מצליחים להרגיע, חוץ מזמן, וניסינו כל מיני דברים, גם ניסינו משהו קצת יותר אסרטיבי, עכשיו אנחנו בעיקר רכים איתו, מנחמים אותו, מחבקים אותו ונותנים לזה להירגע, כי זה באמת נראה שהוא לא עצמו, אבל זה נראה שבאמת משהו
עובר עליו,
משהו ממש קשה לו בלילה. ממש
ממש. א', תראה, אני מקבלת ואני חושבת שבאמת קשה לו. מאוד קשה לו. הוא בן 2.5, הוא לא מבוסס רגשית, בוא נגיד ככה, הוא בתקופה של משבר, אוקיי? והוא לא, הוא כאילו לא יודע את נפשו, כמו שאנחנו אומרים, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. בגלל שהוא בן שנתיים וחצי, הוא בעצמו תינוק, ונולדה לו תינוקת. זאת אומרת, נכון, לפעמים אנחנו, יש דברים שמתאים אותנו, ילד אינטלקטואל, ילד חכם, ילד נבון, ילד ורבלי, ילד חזק, תקשן, דורש את תשומת לב וכל הדברים האלה. אז קצת לפעמים אנחנו עלולים לטעות, אבל יש לנו פה תינוק, אתה יודע מה, אני מוכנה מקסימום להגיד פעות, אפילו לא ילד קטן, גם באמל, גם הוא נחשב פעות, שהשתנו חייו, ואני רגע רוצה להגיד עוד משהו, אני גם לא שוכחת שהוא עבר שנת קורונה. למרות שהוא לא בטוח שהוא יודע הכל, כי אני לא יודעת אם הוא כבר היה במסגרת לפני כן או מה, אבל גם אם הוא לא היה במסגרת והוא לא היה אין אין אאוט, אין אין אאוט לגנים כאלה, סגר ראשון, סגר שני, הוא היה המון אימא, המון אבא, היה יותר בית, וילדים מתרגלים, ילדים מתרגלים לטוב. ועכשיו, עם לידת התינוקת, מה שקרה זה בעצם כאילו הוראו תנאיו, והוראו מאוד מאוד, כי לפני כן כשאימא ואבא עסוקים, הם עסוקים, הם היו פנויים, הם היו איתי. עכשיו כשהם פנויים, הם גם איתה, ואז אומרים רק רגע. עכשיו שים לב קודם כל יובל מה לא לעשות, לא לעשות, אולי אתם לא עושים את זה כי שמעתם אותי, לא להגיד אתה גדול, אתה גדול, תתאפק, אתה, כי אנחנו חושבים שאנחנו אומרים לילד אתה גדול, נותן לו הרגשה כזאת, וואו איזה כיף אני גדול. לא, להיות אתה גדול זה תמיד בהפסדו.
אתה גדול. עכשיו אתה מרגיש שהוא פתאום נהיה יותר קטן.
כן, 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 חמודון. כי, אוקיי, אז לא להגיד אתה גדול, ככה, כן לעזר בו, להגיד אני צריכה את עזרתך, להגיד וואו, איך הוא זה, נגיד הוא יושב ורואה משהו ביוטיוב, או הוא יושב בסרטון בטלוויזיה, להגיד לו וואו, איזה מרוכז אתה, איך זה עוזר לי ומקל עליי, ויש לי זמן לרוץ לעשות קפה. לא לרוץ לתינוקת, לא, 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 זה לא, לא שווה. כי היא הצ'ילבה שלו כרגע. אבל יש לי זמן ללכת לעשות פיפי. או, אני רואה אותך ואני נהנית מזה. אתה מבין? כאלה. כאילו לתת חיזוקים לאיך הוא גדול, איך הוא עוזר, איך הוא אחראי. וואי, ראיתי ששמת את זה במקום, ידעתי שיש לי ילד אחראי. אתה מבין? ודברים שהם לא קשורים גם לתינוקת, שלא קשורים לאחותו. זה אחד. במקום להגיד אתה גדול, אתה גדול, אנחנו נחזק תכונות. מרוכז, אחראי, שם לב, עוזר, אוקיי? דברים כאלה, זה אחד. עכשיו, יש פה עוד משהו. אתה יודע, זה כמו שאומרים, נאמר, על זקנים. זאת אומרת, מה שקורה לנו בזקנה, למשל, אנחנו מקצינים עוד יותר תכונות שלנו. מישהו שהיה מריר, אז הוא מר כלענה. מישהו שהיה נורא טיפוס טוב, הוא יהיה עוד יותר טוב ולא מסוגל להגיד לא. עכשיו, מה שקורה גם עם הילד זה ככה. הלילה אף פעם לא היה בסדר. זאת אומרת, היו מקומות שצלעו, שלא עבדו לגמרי טוב, אז עכשיו שם זה עוד יותר נהיה יותר גרוע. זה גם כן משהו טיפוסי, קודם כל יובל לדעת. זאת אומרת, למה זה יוצא דווקא שם? השכבות ארוכות, מה זה אומר? זה אומר לשבת לידו ו...
לשבת לידו עד שהוא נרדם קודם כל, וכל הילד זה יכול לראות קצת אחרת. יש לילות שהוא פשוט ייקח לו זמן, אבל הוא יהיה רגוע ופחות או יותר ישכב עד שהוא נרדם. יש שאלות שהוא ירפא את זה וירפא את זה ויקום ויעשה כל מיני דברים עד שהוא פשוט יטיש את עצמו, ואז הדבר שאמרתי קודם יקרה.
אז פה אנחנו צריכים לשים לילד פה גבולות. בתוך הלב שנחמר ויוצא אל הקטנצ'יק הזה, אנחנו לא יכולים לוותר על אני אעז ואני אקרא לזה חינוך, או אני אעז ואני אקרא לזה. אנחנו חייבים לעזור לו. וחייבים לעזור לו זה לעתים. זה קודם כל לשבת שם לידו, אבל זה גם לשים גבולות מאוד ברורים. אני חושבת שמה שאתם צריכים יובל לעשות, זה הערב, במקלחת, ברגע שלפני שנכנסים למיטה, להגיד לו, אתה יודע, כל לילה, או אפילו היום, או אפילו ששמים אותו כבר במיטה, הוא לא כל לילה, אמא ואני יושבים, אנחנו תמיד נשב ונשמור עליך ונעזור לך להירדם. אבל לפעמים אתה מדבר, אתה רוצה מים, אתה רוצה זה, אתה רוצה זה, אתה רוצה זה, ואתה גם יורד מהמיטה, ואנחנו נענים לך ועונים לך, אתה לפעמים גם יורד למיטה ואנחנו מרשים לך, מהיום אנחנו לא נעשה את זה, לא נסכים לזה. מכיוון שאנחנו רוצים לעזור לך להירדם, זה אומר שגם אם תבקש דברים, התוקי אנחנו לא מביאים. אתה יכול לבקש הכל עד שאני מחבא את האור ומתיישב. עד שאמא מחבא את האור ומתיישבת. כל, אתה, ואנחנו נשאל לך, אתה רוצה מים אם תרצה נביא. אתה רוצה בדובי אם תרצה נביא. אתה רוצה להפוך את הראש, לשים אותו בצד השני, אנחנו נהפוך. אבל ברגע שאנחנו מחבאים את האור ומתיישבים, וזה זמן הלקראת שינה, אנחנו כבר לא. לא מביאים, לא עונים, ואם אתה יורד מאמי, אנחנו מעלים אותך בחזרה למיטה. זאת תהיה הדרך שלאט לאט אתה תתרגל להירדם טוב. עכשיו, זה שאמרתם את זה, זה לא אומר שזה יקרה. להפך.
אני חושב שהעבודה תהיה להכיל את הבכי.
כן, להפך. להפך, בדיוק. ומה זה הבכי והירידה מהמיטה? יובלי הוא בודק. תפקידם של הקטנים לבדוק. מה קורה? מה הם אומרים? מי נותן לי? מי לא נותן לי? מי נשבר? מי ישמע בקולי? מי יכעס עליי? הם בודקים, והשאלה היא תמיד, זה התפקיד. גם כשילד אומר לי, אבא, 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 בבקשה, ועוד פעם, הוא בודק לראות אם הוא יקבל או לא יקבל. ולכן התשובה היא תמיד, מה הם מוצאים שם? כשהם בודקים, זה הכל. עכשיו, ברגע שהוא נורא נורא בוכה, אתם עושים אתה יודע מה, אני רוצה לספר לך משהו. לפני שנים רבות מאוד, הייתה לי קבוצת הורים, והיו שם ההורים עם ילד לא בן שנתיים וחצי, 9 חודשים, שהתלוננו שהם 9 חודשים לא ישנים, הילד לא יושן, הם חרדים כבר לא, הם חרדים לעצמם, הם עצבנים, הם עייפים, הם לא מתפקדים, נורא, נורא, נורא. מה לעשות, מה לעשות? והם קיבלו הדרכה ממש, שאתה יודע, כי הם מרדימים אותו, ואז זה קורה בלילה, הוא קם, הוא מתעורר, כן בקבוק, כן מוצא את כל הדברים האלה, ילד שעולה טוב במשקל, שמתנהג מצוין במשך היום, טוב, כמובן שצריכים להכיר לגופו גם את הילד, וקיבלו הכוונה שספציפית גם נכונה להם, ואמא ואבא החליטו שהם עושים מה שקיבלו את ההוראות, וגם החליטו שהם עושים ביניהם תורנויות, מכיוון שהם גמורים בלילות, ואז כל אחד יאפשר לשני לישון לילה. היה לילה שאמא קמה, לילה שאבא קם. בלילות שאבא קם, הוא עשה בדיוק מה שאמרו לו. הוא ניגש, הוא עשה... התינוק עמד ובכה, הוא אמר לו, לא, אני לא מוציא אותך, לא, לא, לא. השכיב אותו, הוא נעמד, השכיב אותו, הוא נעמד, הוא אמר לו, אבא כאן, לילה טוב, שינה ערבה. השכיב אותו ויצא. התינוק בכה, הוא חזר אליו ואומר, אני שומע אותך, אני יודע, אני שומר עליך. אבל לא יוצא מהמיטה, לילה טוב. זה מה שהוא עשה, לילה, לילה, לילה. בלילה, פעם הבא, אחרי זה וזה, הוא כבר קרא לו מחדר שינה, אני שומע אותך, שים ראש. אוקיי. אמא, בלילות שהיה תורה, לא הצליחה. נשבר לה עליה ולא הצליחה. היא הוציאה אותו, היא הרדימה אותו עליה, היא החזירה אותו למיטה, היא כן הביאה לו בקבוק עם מים, באמת לא הצליחה. תקשיב, הם באו אחרי שבועיים לקבוצה. שאלנו אותם, נו, 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 מה היה, מה היה? תקשיב, תינוק בן 9.5 חודשים, ישן לילה כן, לילה לא. הם לומדים, הם כל הזמן לומדים. זה החלק ההתפתחותי של הפעוטות שלנו, הם כל הזמן לומדים. וממה הם לומדים? ממה שאנחנו עושים.
אוקיי, זו עוד שאלה, טיפ לאזור של הלילה, כי שם באמת אין הרבה מקום לדבר.
נכון, הוא מתעורר בצרחות, הוא מתעורר בצרחות, יכול להיות שהיה לו חלום בלהות. יכול להיות, עכשיו, הוא גם לא יודע להסביר. מה? אנחנו יכולים לשים את זה במילים. אם הוא היה בן 4, הייתי אומרת, אולי הוא חולם שאתם נוסעים ולא חוזרים. אולי הוא חולם שאחותו נהיית גדולה, 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 ומחסה אותו. אתה מבין? זה מה שהמוח מתעתע ועושה. הוא לא יודע. הוא פשוט לא יודע, מסכנצ'יק. יכול להיות שהפחד שלו העיר אותו, הקושי שלו העיר אותו, יכול להיות שמתחשק לו להרביץ לה, אמרתי את זה גם לאמא הקודמת, והוא לא יעשה את זה בחיים. אז זה יוצא לו בצורה של, שמישהו מרביץ לו בחלום. אתה מבין? אי אפשר לדעת, אנחנו לא יכולים לדעת. עכשיו, הוא מתעורר בצעקות, מה אתם עושים בינתיים, יובל? כשהוא, אתם שומעים
כל מיני דברים כרגע, אנחנו פשוט נמצאים איתו, ומנסים להרגיע אותו עד שהוא נרגע, ומחברים אותו לישון ככה.
שמה, בחדרו, במיטתו, הוא עדיין במיטת לול או במיטת נוער?
לא, במיטת מעבר.
במיטת מעבר. אוקיי, ברגע שהוא מתעורר בצרחות, אתם צריכים לעשות את התהליך של ההשכבה, של ההרדמה. לבוא ולהגיד, אנחנו פה, אנחנו פה, נשמור עלינו תמיד, תמיד נשמור עליך, ועושים את אותו דבר. עושים את אותו דבר. אם הוא צריך ליטוף, ליטוף. אם אתם חושבים שהוא צריך יד, אם אפשר בלי מגע, בלי מגע, כי מגע מאוד כובל, אחר כך צריכים גם להשתחרר מהמגע. אבל לשבת שם ולעשות
ברגעים האלה, לפחות בהתחלה, כן. זה מרגיש באמת שאפילו דיבור הוא מרגיע ומלטף לא עוזר, לא. כי אני מדבר, אפילו להרים אותו ולחבק אותו, הוא לא מוכן לקבל.
זה
באמת שהזמן כאילו להיות כן, לידו ולתת כן. לו להירגע.
ועכשיו, מה מרגיע שיתור? אותו בדרך כלל? בקבוק עם מים, חיבוק של דובי, מה ביום יום, מה מרגיע אותו?
הוא מאוד אוהב חיבוקים ו...
אני הייתי אומרת, תרגילו אותו לחפץ מעבר. סמיכי, דובי גדול. יש את הדובים, הכלבלבים והקופים האלה, שהם גם מחבקים את הילד, שיש להם סקוטש מאחורנית. אתה מכיר אותם?
בטח.
אז בוא נצמיד אותו לחפץ מעבר. שיהיה לו משהו שהוא יוכל להירגע בחיבוקו, בתוכו, איתו. זה יכול להיות...
אגב, מוצץ מאוד עזר, הוא גם יחמם.
מוצץ, אוקיי. דרך אגב, יכול להיות מוצץ עם סקוטש, שים לו סקוטש שיתחבר אל היד של הקופיף, או אל היד של הכלבלב שמחבק אותו. ואז ברגע שהוא לוקח ומחבק אותו, גם הוא מחבק, הוא גורם לקוף לחבק אותו, ואז יש מישהו שמחבק אותו, גם המוצץ תלוי עליו. אתה מבין? תחברו אותו לחפץ מעבר. ואז הוא, אני רוצה שיש שם משהו שינחם אותו. כי קשה לו. עכשיו, קשה לו, מעידך, רק עברו שלושה שבועות, או שלושה וחצי הקטנה, אפילו עוד לא בת חודש. הדברים ילכו וירגעו עם הזמן. ילכו וירגעו, ואתם בתוך ההכלה והאהבה, שימו לב שאתם לא פורצים גבולות מדי. כי אז אתם תצטרכו לעבוד על הדברים האלה, זה יהיה קצת יותר קשה. כרגע קשה לו, אנחנו גם נחיל וננחם, אבל אנחנו גם נרגיל אותו להתמודד עם הקושי. זה העניין. כי, אתה מבין? כי לא הולך להיות לו יותר קל, אנחנו רק רוצים שהוא יתרגל לזה. כי אחותו זה פה, או פה זהו זה. היא כאן. וכשהיא תהיה בת 10 חודשים, יהיה לו קשה עוד פעם עוד יותר, כי תתחיל לתפוס יותר נפח. היא כבר תסתובב, תטייל, תחטוף לו, תזחל, אתה מבין?
לגמרי, אני מבין ומסכים, אבל באמת לב העניין הוא התמודדות עם הקושי שבאמצע הלילה, כן. ונראה ששום דבר לא עוזר שם, ופה אני באמת מקווה ש...
אולי.
זה ירד עם הזמן.
זה ירד עם הזמן. כן, זה ירד. חיבוק, רק להוציא אותו מהקריזה הזאת, כי הוא באמת מסכן בקריזה, להוציא אותו מזה, ואז ליצור את הריחוק הפיזי, לשבת ולעשות את האלה. כן. אני מקווה שזה יעזור. וכן לדעת שהדברים האלה עוברים. הדברים האלה עוברים, הילדים מתרגלים גם לזה שהתנאים שלהם לא טובים, הם מתרגלים. אנחנו יצורים הישרדותיים.
אז
נכון. והצלחה.
תודה רבה לך.
בבקשה, יובל, כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום.
ביי ביי. חבר'ה, תקשיבו, לילדים, קשה, נו, כן, מה, אנחנו לא יודעים. ופעם לא התחשבו בזה. אז היום אנחנו ערים לזה מאוד, וזה בדיוק כמו שאמרתי ליובל, והוא גם הבין שני הדברים, אחד, להקל על הילד, לאהוב את הילד, להיות עם הילד, להכיל את הילד, אבל לא לפרוץ לגמרי את כל הדברים האחרים, כי תפקידנו בסיכומו שבא, זה גם להרגיל את הילד למצב. זה המצב, אוקיי? ללמד אותו, למצוא את הכוחות גם בתוך עצמו, להתמודד עם הרגעים הקשים האלה. טוב יקיריי, 1-907-22-103, הודעות וואטסאפ קצרות ב-054-70-103-70, אני יוצאת לכמה דקות של הפסקה, תכף חוזרת. תקשיבו, הדס הכת שואלת פה, האם יש הקלטה של התוכנית? בוודאי, בוודאי. את נכנסת לאפליקציה של 103FM, כתוב שם תוכניות, את רואה אותי, את מקליקה עליי, ואת נכנסת לא רק לתוכנית הזאת, את נכנסת ל-10 שנים של תוכניות. שגם אפשר לשמוע תוכניות מלאות, וגם אפשר, שדעת, לפי נושא של... לפי נושא השיחה, אוקיי? גמילה, וגם על הפייסבוק זה נשמר, הפייסבוק לייב, אוקיי? גם כן בעמוד הפייסבוק של התחנה, והנה אני עכשיו בפייסבוק, אני רואה את עצמי. למה הצבעים לא נראים אותו דבר, איציק? אני באדום, למה זה נראה כתום? התאורה, הנה, למדתי משהו חדש. אוקיי. מה עוד? זהו. לשיחה הבאה. שלום.
שלום.
וברכה.
קודם כל, תודה רבה. כיף ונורא נעים לשמוע אותך. אני נהנית מחדש ולומדת מחדש.
תודה.
רציתי לשמוע ולקבל קצת טיפים בנוגע לבן שלי הבכור. עוד קצת הוא בן 5. אח לשתי אחיות, בת 2 ובת 5.
זה טוב.
והוא, נקרא לזה, מביע תסכול רב, אם מעירים לו על משהו, הוא מפרש את זה כאילו אנחנו כועסים עליו, וזה יכול להיות הדבר הכי קטן שיש, והוא מתפרק מזה, אני לא...
תני לי, את מוכנה להגיד...
נגיד בארוחת ערב.
את מוכנה להגיד לי את שמך?
פנינה.
אוקיי, היי פנינה. נגיד בארוחת ערב, כן, יופי.
נגיד, יושבים בארוחת ערב ואומרים לו, אל תקום, תישב, כאילו, ואז הוא צורח ובוחן, די, למה אתם מעירים לי, למה אתם כועסים עליי, כאילו, אנחנו לא כועסים, אנחנו כאילו...
רגע, ואז הוא אומר, די, למה אתם מעירים לי, אתם כועסים עליי?
כן.
אז את אומרת לו, אנחנו לא כועסים עליך.
לא כועסים עליך.
אז הוא אומר, אתם כן, אתם כועסים עליי, ואז מה אתם עושים?
מנסים להסביר לו, אבל הוא כבר כאילו פירש את זה, כאילו זה אסון.
נכון, נכון. פנינה, תראי. קודם כל יכול להיות שהוא באמת באיזשהו מצב רגשי. וואו, יש לנו היום המון... ילדים צעירים, אתה שם לב, ילדים שעוברים מצבים, אייל, כן, ילדים עוברים מצבים, כמה? לרגע אל תתבלבלו, לילדים יש חיים קשים. המחשבה שתקופה בלי אחריות, איזה כיף, הם בחופש, יש להם חיים קשים מאוד. כן, אוהבים אותם, לא אוהבים אותם, מעליבים אותם, דוחפים אותם, קובעים עליהם, שולטים בהם. גם נהדר, גם אוהבים אותם ומאפשרים להם, אבל אוקיי. אז לא לשכוח גם את זה. אז את צודקת שהוא כנראה באמת סופר רגיש עכשיו, ספציפית. ובאותו רגע שמאירים לו, הוא היה רוצה שלא יעירו לו, אוקיי? ומכיוון שיש לנו לא רק ילדה, אחות בת שנתיים, שבוא נגיד, הוא איכשהו כבר רגיל אליה, גם יש עוד תינוקת, זה, כל הדברים האלה, לידה של אח או אחות, מהווים איזשהו סוג של תזוזה במובייל המשפחתי. ותזוזה כזאת בעצם מטלטלת את הילדים. תדמי לעצמך מובייל כמו ששמים מעל המיטה של התינוק, נכון? יש שם ארבע פילים באותו גובה מסתובבים. אם על אחד מהפילים האלה אנחנו נתלה עכשיו עוד איזושהי בובה, כל המובייל הזה יזוז, נכון? וכל הפילים האחרים ישנו את המצב שלהם, את איפה שהם נמצאים. זה מה שקורה עם לידה של אח או תינוקת חדשה. כולם מטולטלים שם. וכשילד בן חמש מטולטל מבחינה רגשית ורגע אומר, עכשיו גם יש תינוקת, מה קורה? היא שמה לב אליי, היא לא שמה לב אליי, איך להתייחס אליה? אוהבים אותי? או נלקח חלק קטן מהאהבה שלי כדי לתת אהבה לתינוקת עכשיו? כל הדברים האלה עוברים להם בראש לא כמחשבות מודעות אלא כרגשות, כסערת רגשות. את איתי, נכון פנינה?
כן, כן.
ואז יכול להיות...
גם אחרי חודשיים, מיכל?
גם אחרי שמונה, פנינה.
אוקיי.
כן. ועכשיו, אבל מה קרה בעקבות זה? אז בוא נגיד זה התחיל בהתחלה. אחרי שבועיים ואחרי שלושה נגיד. עכשיו, מה בינתיים קרה? קורה מצב שאנחנו אומרים לילד משהו מאוד תמים. הוא אומר... ואנחנו מתחילים לעבוד בזה. אבל לא, אבל רק הערנו, אבל רק דיברנו, אבל אתה לא צריך להיעלב. ולמה אתה נפגע מכל דבר? אני רק ביקשתי ממך לשבת. אתה יודע שלא אוכלים בעמידה. בקיצור, מה יש לנו פה? יש לנו ילד מתנהג, ובעקבות ההתנהגות, וההתנהגות שלו היא קבועה. היא כל היום, אבל היא אותה אחת. למה אתם מעירים לי? אתם לא אוהבים אותי. כל הזמן אתם כועסים עליי. זה אומר, נכון? ההתנהגות היא אותה אחת, על כל מיני מצבים. והתגובה שלנו, אמא ואבא, זה דיבורים, והסברים, והפצרות, ותוכחות, ואולי גם גערות, ודיבורים, ואני מסבירה לו, ואני מסבירה לו, ואני אומרת לו, ואני מסבירה לו, ואני אומרת לו, ואני מסבירה לו. מה שיש לנו פה, זה איזשהו סוג של נוסחה פנימה. פנינה, סוג של לא נוסחה, משוואה. או לא חשוב, נוסחה, כמו נוסחה מתמטית, שאומרת, הם גוערים בי, מבחינתו הם גוערים בו, כן? זה ככה זה התחיל. הוא היום לא יודע שהוא עושה את זה על אוטומט. ובתחושה הראשונית שלו אומר, הם גוערים בי. אני נעלב, ואז הנה התינוקת על הידיים של החמודונת, ואז הם מדברים איתי, מדברים איתי, שמים לב אליי, אני מקבל מלא תשומת לב מהעניין הזה. ועכשיו הילד עושה את זה, בגלל נקרא לזה, ה-360 מעלות האלה. אתם מאירים לו, הוא נעלב, אתם מסבירים, מסבירים, מסבירים. אתם מבקשים ממנו, הוא נעלב, אתם מסבירים, מסבירים, מסבירים. זה נשנה שם מין אוטומט שכזה. אנחנו צריכים לעזור לילד להפסיק עם האוטומט הזה. כי גם אם פנינה, שאלת שאלה מאוד טובה, גם אחרי חודשיים, מה שיש היום, חודשיים אחרי, זה כבר את האוטומט. ואנחנו אמורים לעזור לילד להפסיק עם זה. לכן היום, ברגע גדול של אהבה גדולה. אף פעם לא עושים את זה באותו רגע. את המונולוג הקצר הזה, ה-30 שניות האלה, לא עושים ברגע שהמציאות קורית, אלא ברגע של שקט. הילד משחק ואת יושבת לידו. הילד בא לאכול, עוד לא אמרת לו כלום. אמרת לו, אתה יודע מה? הכי טוב זה לשבת בערב לפני המיטה שלו, או ברגע מסוים, כשהקטנה, התינוקות ישנות אצלך, ללכת לבוא אליו ולהגיד לו, בוא רגע חיבוקי לאימא, אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. רגע כזה שנועם, ואת אומרת לו, אתה יודע, בזמן האחרון, כל מיני דברים שאני אומרת לך, אבא ואני אומרים לך, אתה נעלב מהם. אתה חושב שאנחנו כועסים עליך וגוערים בך, ואתה אומר למה אתם כועסים עליי, אתם לא, ואנחנו תמיד היינו מסבירים לך ומסבירים לך ומסבירים לך. ואנחנו חשבנו על זה, שהרי הבן שלנו, הבן הבכור, הבן היחיד והמיוחד שלנו, אפשר להגיד יחיד כי יש שתי בנות, אז הבן היחיד והמיוחד שלנו, כזה חכם, אתה הרי כזה חכם, יותר חכם מילדים אחרים לחמש, אני יודעת את זה. בגלל זה אנחנו לא צריכים להגיד לך עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, את אותו דבר. ואנחנו כל פעם אומרים לך, לא, אנחנו לא כועסים, לא, אנחנו לא... אנחנו לא צריכים להגיד לך את זה, אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד. בגלל זה מהיום, אם נבקש ממך משהו, ואתה תגיד, למה אתם גוערים בי וכועסים בי? אנחנו נחייך אליך. ואנחנו נגיד לך שב מתוק שלי, באוכל יושבים, ואנחנו לא נעשה מזה סיפור גדול ועניין גדול ודיבור גדול, כמו שקורה עד עכשיו. אמרת, גמרת, לקח לי 30-40 שניות, אמרת לו, אתה רוצה עכשיו סיפור לפני השינה, או אתה יכול לרוץ לחדר ולהמשיך לשחק אם אתה רוצה, אם קראת לו לחיבוקי או משהו, את מבינה? את אמרת, אבל תדעי לך שהוא ימשיך בהתנהגויות שלו, כי הוא כבר עושה את זה על אוטומט. ולכן, אחר כך את אומרת לילדים, לא יודעת מה, תני לי עוד איזה בקשה שאת מבקשת ממנו. מה יכול להיות שתגידי לו אחרי צהריים?
לא, לעלות על מתקן מסוכן.
אוקיי. ואז ירדתם למטה ואת אומרת לו, לא, לא, יובל, לא, לעלות על המתקן המסוכן הזה. ואז הוא אומר, תמיד אתם גוערים, הוא יעשה את הרגיל שלו, פנינה, תהיה מוכנה לזה. הוא יעשה את הרגיל שלו. הוא יגיד, תמיד את...
אז להגיד לו, אתה זוכר?
מה?
אז להגיד לו, אתה זוכר?
לא, אין צורך, אין צורך, הוא זוכר, אין צורך. להגיד לו, לא, אתם לא אוהבים אותי וזה, ואתם תמיד כוערים בי. את יכולה מקסימום להגיד אותו דבר. אל תתייחסי למשפט הזה עצמו. תגידו לו, נורא גבוה, נורא מסוכן למעלה, אני מפחדת. זהו. שמתם, אני לא מתעלמת מילד, לא מתעלמים מילדים, אבל את לא מגיבה נקודתית למה שהוא אמר לך. את לא, בעצם את לא נופלת לפח הזה של הצורך להסביר לו ולדבר איתו ולהוכיח לו כמה את אוהבת אותו. הוא עושה את זה לא במודע, והוא עושה את זה לא במזיד. בואו לא נשכח, הוא הגדול שלנו, אבל הוא רק בן 5. אוקיי? ולכן, כדי ללמד אותו משהו אחר, התגובה שלך צריכה להיות אחרת. תגיבי אליו, אבל לא למה שהוא אמר. תני לי עוד דוגמה למשהו שהוא יגיד לך את זה. נגיד, אמרת לו את זה בבית. מה יקרה בבית עוד חצי שעה?
לא, עוד חצי שעה, זה ב5 דקות.
חמודה, מה יקרה עוד 5 דקות? את צודקת. מה יקרה עוד 5 דקות?
יפקה.
הוא יפקה, ומה? תגידי לו, אתה לא צריך לפקות? לא, מה יקרה שיגרום לך לדבר אליו, ואז הוא יגיד עוד פעם, אתם תמיד כועסים עליי, את לא אוהבת אותי. איזה סיטואציה תהיה שם?
אולי לא להרביץ,
הוא הולך לאחותו והוא ירביץ לאחותו. ואז את אומרת לו, יובל, אני לא מרשה לך להרביץ, לא מרביצים אצלנו בבית. ואז הוא יגיד, תמיד אתם כועסים עליי וזה, נכון?
כן.
אז הוא יגיד, תמיד אתם כועסים עליי ולא אוהבים אותי וכל הדברים האלה. אז את לא עונה למשפט הזה, אלא את אומרת, יובלי, אני מתעקשת, לא מרביצים אצלנו בבית. הבנת מה עשיתי כאן?
כן.
זה פנינה. זה חתיכת עבודה, פנינה. אני יודעת, באמת. ולא תמיד את תזכרי את זה, אבל איפה שתזכרי, תתחילי. זאת התחלת השינוי. וצריך לזכור, כל מה שאני רוצה בקטע הזה, זה שהוא יפסיק להגיד את זה. כי ברגע שהוא יפסיק להגיד את זה, הוא גם יפסיק לחשוב את זה.
תודה רבה.
בבקשה, וכל טוב, ושבת שלום. ויש לי רק 2 דקות. אוקיי, אז אני אוספת את זה, אין לי מישהו על הקו. אני אוספת את זה, ואני רוצה רגע לתת לכם תובנות מהיום, תובנות של דקה. ילדים לומדים על החיים מאיתנו. ילדים תמיד מגיבים אלינו. נכון שהרבה מהדברים שלהם הם אוטומטי. כואב לו, הוא בוכה. הוא נעלב, הוא בוכה. אחותו הצבנה אותו והוא מקנה בה, הוא מרביץ לה. אוקיי? אמא אמרה לו בוא, הוא לא רוצה לבוא. כן, הוא מתעקש. נכון שיש את הדברים האלה. אבל ההמשך של זה, או אם זה הופך להיות אוטומטי או קבוע, וכבר גורם לנו לא רק לדבר, גם לכעוס, זה מכיוון שלנו יש חלק בדבר הזה. ילדים לא חיים בבועה, הם חיים בתוך מערכות יחסים. בגלל זה כל אחד מהילדים שלנו, גם המתבגרים, מתנהג אחרת לאמא ומתנהג אחרת עם אבא, מתנהג אחרת עם הסבתא הזאת ואחרת עם הסבתא הזאת, ומתנהג שונה עם הגננת. וכשילדים הולכים לבית הספר, אתם יודעים מהילדים שלכם שהם לפעמים מתנהגים שונה אל מורות שונות. מה זה? זה לא נמר שמחליף חברבורותיו. זה ילד שמתנהג באינטראקציה עם המבוגר שעומד מולו, מתוך זה שהוא מכיר את המבוגר שעומד מולו. שדרך אגב, את כל הדברים האלה אני מלמדת. כל מי שרוצה ללמוד את זה, זה הזמן להירשם לתוכנית הלימודים שלי, וכמובן, להיכנס לאתר שלי, לאתר של 103, לקרוא שיחות, ולאתר שלי, מיכל דליות, אתכם בבית, לקחו את המאמרים. תקראו, תראו מה הפעילות שלי. חבר'ה, אנחנו עושים הורות שונה מההורות של הורינו, וצריך ללמוד אותה. אז אני מאחלת לכם שבת שלום, ולמצוא כל יום 15:20, להיכנס, לקרוא, לראות סרטון שלי, ללמוד, להקשיב לשיחה, וללמוד. שבת שלום, כל טוב. אתם ואני נפגשים פה בשישי הבא.